טוב, אז אם כך, ספירי, ראיתי אתמול שיחה מדהימה של הרבי, מדהימה, מדהימה, מדהימה. אבל למתת, אז נחזור ללמתת מיד מיד אחרי פס, ממש, ואיסור חוק נחזור, אולי ניקח כך קצת זמן יותר ארוך, פרק מאוד יסודי. ראיתי שיחה של הרבי, אבל שאי אפשר, אם היה אפשר, אני מצלמים את זה, אבל לא צריך. זה לא, לא, לא כזה דחוף. הייתי שיחה של הרבי מופלאה, שמתחילה, היא קשורה לספירת העומר. היא על ספירת העומר. אבל היא קשורה לנושא צדדי לכאורה לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא ראיתי הרבה פעמים, אבל הוא פותח את זה כלשונו של הרבי, הוא פותח את זה בקלוץ קשיה. ומי זה קלוץ קשיה? נו, מה זה קלוץ קשיה? תתרגמו קלוץ קשיה. קשיה זה שאלה, וקלוץ זה קלוץ. זהו, קלוץ זה בעברית. קשיה זה מילה מסובכת. קלוץ, קלוץ. אז הוא פותח את השאלה בקלוץ קשיה, כך לשנו. פותח את השאלה בקלוץ קשיה, וממנה אבל הוא מגיע לעולמות מופלאים. אני מלמד את ספירת העומר ממנה, מהשיחה הזאת. זו שיחה שהייתה בערב חג השבועות תשמ"ה. באותה שיחה, בערב חג השבועות, היו נוהגים אצל הרבי לעשות סיום על מסכת סוטה. ישנו מנהג מאוד יפה, שמה השתדלתי להתחיל בו, קווה בשנייה אצליח לסיים בו, זה מהמנהגים שחזקים בהתחלות. ללמוד מסכת סוטה בימים שבין פסח לשבועות. הסיבה התבניתית הנראית לעין הידועה היא שנו מה? ממתת דפים. במסכת סוטה יש ממתת דפים. ממתת דפים. וכיוון שיש שם ממתת דפים, אז זה מתאים בדיוק לימים של ספירת העומר, 49 ימי הספירה, וכל יום דף שלומדים, וערב חג השבועות, מה יותר מתאים לסיום מסכת, וכו' וכו' וכו'. טוב, יש בזה יותר, ערב פסח עושים סיום של בחורות, אז ערב חג השבועות, עוד יותר סיום, הפעם לא של בחורות, אלא של... שנו, 49 דפים, תורה שבעל פה, אני חושב שיש בזה גם עוד יותר תבניתית, בדרך כלל, אני חושב שיותר מבדרך כלל, תמיד, חג השבועות הוא ערב פרשת נשא, בין במדבר לנשא, חג השבוע. ושבת נשא היא השבת של פרשת סוטה. תמיד יצרתי לעצמי בזה, עוד הסברים ועוד הסברים. עד שהגעתי לשיחה של הרבי, ככה השבוע, סתם ככה, דרך אגב, והוא דן בשאלה שהוא פותח בקלוץ קשיה. ובהקדם קלוץ קשיה בעניין זה, שאין שמים לב. אני קורא להם משפטים בודדים, אבל אני אגיד את הדברים עוד רגע במהלך אחד. עזרת השם. וזאת, למרות שרגילים לדייק בעניינים דקים כחוט השערה, מקובל לחשוב, הוא כותב, שבמסכת סוטה ישנם ממתת דפים. ובהתאם לממתת הימים בספירת העומר. דף ליום, דף ליום. וכולי. אמנם לאמיתו של דבר יש במסכת סוטה ממחת דפים. או יש לכם. יש במסכת סוטה ממחת דפים בלבד, שכן התחלת המסכת, ככל המסכתות, בדף ב'. ובמילא ישנו יום אחד שחסר. זה הקלוץ קשיה. ובמילא ישנו יום אחד שבו חסר לכאורה הלימוד במסכת סוטה. מה שאין כן בנוגע לספירת העומר, אם יחסר חס וחלילה יום אחד ממנתת ימי הספירה, אין זה שבע שבתות תמימות תהיינה. עכשיו, הרבי כדרכו נכנס לעסק. אם כבר ישבו, אז עד הסוף. עכשיו, יותר מזה, במנהג שמופיע באמת בחב"ד בלימוד של סוטה, מתחילים את מסכת סוטה לא ביום הראשון, דהיינו יום אחרי ליל הסדר, אלא ביום השני. ביום השני. כלומר, מתחילים את מסכת סוטה לא באחד לספירת העומר, אלא ביום שני ימים לעומר. ואז יש באמת 48 ימים, ואז מסיימים בערב חג השבוע, ומסיימים בחג השבוע. אז הוא אומר, אז מה קורה ביום הראשון? הוא מתחיל ברעיון מאוד יפה, והוא אומר, מוכרחים להגיד קודם כל, זה נשמע תבניתי, אבל עוד רגע תגיעו לעצמו, זה לא יאמן. אז הוא אומר, מוכרחים להגיד קודם כל, שדף השער גם הוא דף לימוד. אין אפשרות אחרת, נכון? עכשיו, כל המסכתות מתחילות תמיד בדף ב', אז דף השער הוא מסכת סוטה, דפוס וילנה, דפוס זה, מי יצאו, מה היה, נכון? אז גם דף השער הוא דף לימוד. חייבים להגיד. טוב, אז מה הרעיון בדף השער? הוא מנסה בהתחלה להגיד שתמיד דף שער הוא כמו השוער, הוא כמו השומר. ברמות הטכניות, השומר שומר, שלא יתלחלך, שלא... אז גם השומר הוא חלק מה... אבל אחרי זה הוא מגיע לרעיון גדול מאוד. רעיון עצום, והוא נכנס אליו בגדלות. אני אקדים לזה משפט אחד, דיברנו הרבה פעמים, זה לא קשור בכלל לעניין של מסכת סוטה, דיברנו הרבה פעמים על למה באמת כל מסכת מתחילה בדף ב'. זה לא רק תבנית. דיברנו על זה הרבה פעמים, בסוגיות האלף והבית שלה. שהאלף זה האלף. ובאלף אנחנו בכלל לא נמצאים. הבית היא אות שסגורה אל האלף. היא פתוחה אל הגימל. היא סגורה אל האלף. היא סגורה מלמעלה, היא סגורה מלמטה. יש לה יציאה קטנה מלמטה בקו, אבל היא סגורה בו, ואין פתיחה בכלל לכיוון האלף. וההבנה שלי היא תמיד רק מבית, מבראשית. התורה כולה פותחת בבית, ומשאירה את האלף, שתמיד נדע שהיא היא, 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 היא למעלה מאיתנו. היא למעלה מאיתנו. זה אלוף של עולם. זה האלף. א' בעברית פירושו עצם האות. א', מה פירושו המילולי של המילה א'? ללמוד. למילה. אולפנה. אולפן. א', עצם המילה. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, מתרגם יונתן בן עוזיאל, ותקבלון אולפן חדת. תקבלו תורה חדשה. מים חדשים, מים בססון אולפן חדה מבחירי צדיקאי ממעיימי הישועה ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאי. המים שיבואו ממעיימי הישועה יהיו תמיד מילף, אולפן חדה, ורק האלף יכולה כל הזמן להתחדש. הבית היא המציאות שזה יסוד גדול תמיד, ולכן מעבר לתבניתיות של הדפוס שמתחיל בדף בית, זה לא לחינם, גם התורה פותחה בבית. אז הכל באמת מתחיל באות השנייה. רק הדלת אם אפשר. אז הכל מתחיל תמיד, הכל מתחיל תמיד באות השנייה. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. זה הניסיון הראשון, אבל אז אומר הרבה יסוד אחר לגמרי. והוא אומר שמה שיש בעמוד השער של מסכת סוטה זה דבר אחד. את השם של המסכת. שם המסכת הוא מסכת סוטה. ושם המסכת הוא החידוש בעצמו. דרך אגב, במילה אחת, לא כל מסכת השם שאנחנו נוהגים לקרוא, כך קראו לחז"ל. למשל, אנחנו קוראים למסכת ביצה, מסכת ביצה על שם המילה הראשונה של המסכת, ביצה שנולדה ביום טוב, אבל האמת היא שהמסכת נקראת מסכת יום טוב, על שם תוכנה. וכך יש מסכתות שנקראות בשם שהן. מסכת סוטה נקראת בשמה. כל הדף הראשון עוסק בלמה קבעו את מסכת סוטה אחרי מסכת נזיר וכולי. הגמרא, חז"ל קראו למסכת בשם הזה. חז"ל קראו למסכת הזאת בשם הזה. אני אולי אקדים לזה מילה, אפשר שם שנייה חומש? איך היא תעשו? חומש? לא משנה, זה דק. אני פתחתי מקודם, ואני מקדים פשוט כדי לקלוט את העוצמה של הדברים, כי זה דברים שלא יאמנו. בפרשת נשוא היא הפרשה שבה עוסקים בפרשת אישה סוטה. פרשת נשוא היא פרשה שאגב נתקלנו בה בחצי האחרון שלה, נתקלנו בחודש ניסן כשיום יום אמרנו את הנשיאים. זה חצייה האחרון. היא דבר מאוד מעניין. ספר במדבר פותח בסדר המדויק של המחנות ושל בני ישראל. בזה הוא עוסק מפרק א' עד פרק י'. הילדים אומרים כמעט משעמק. ממש. הכל מדויק, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה שמעון, הכל 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 לפי הסדר, כמה, איפה כל אחד נמצא, המשכן באמצע, הכל נפקד, אין חידושים, הכל 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 מתוקתק. מסיימים את מפקדם של בני ישראל, עוברים למפקדם של הלוויים. נשוא את ראש בני קהת, אחרי זה נשוא השם זה נקראת הפרשה, את ראש בני גרשון, ונשוא את ראש בני מררי, כל אחד מהמשפחות, הקהתי, המררי והגרשוני. מינים, מה התפקיד של הלוויים במשכן? המחנה בנוי כך, המשכן נמצא באמצע, מסביבו נמצאים שבט לוי על כל חלקיו. בסדר? זה המבנה, הענן, עמודי ענן, עמוד האש, מה קורה? ואז, כשמסיימים את זה, קורה דבר מאוד מעניין, מסיימים בדיוק את החלק הזה, ויהיו פקודיהם 8,580, על פי השם פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, ופקודיו אשר ציווה השם את משה. סיים. כאן היה צריך לעבור עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים על כל שבט, בכל מחנה איפה הוא נמצא, ועל עליכם, טוב. על כל שבט, בכל מחנה איפה הוא נמצא, ועל הלוויים שמנהלים את הכל ועל המשכן, עכשיו היה צריך לעבור לקורבנות שמביא נשיא כל שבט למשכן, עם הלוויים. נשיא כל שבט מגיע למשכן, מביא את קורבנותה, בוקר טוב, ועכשיו היה צריך לעבור לזה. ולזה עוברים בפרק ז', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו, ועכשיו מגיע נשיא של כל שבט ומביא את קורבנו למשכן. זה הסדר המדויק של הדברים. זה לוקח ארוך מאוד, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, אבל אנחנו כבר לא נבהלנו, כי פרשת במדבר נשא מסודרת בריטואל קבוע. כלומר, איך כל שבט בסופו של דבר נכנס לתוך הנקודות. יפה מאוד. כך צריך להיות, וככה באמת מתרחש בפרקים זין עד סוף פרשת נשא, הפרק הכי ארוך בתורה, 89 פסוקים. ואז בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, זאת חנוכת המזבח, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. עכשיו אהרון בא אחרי 12 הנשיאים, מדליק את המנורה, והדלקת ה... יפה מאוד, ככה זה, ככה היה אמור להיות הסיום. בזה צריך היה בעצם ללכת לפי הסדר. אלא שיש בעיה אחת קטנה. באמצע בדיוק, בין המפקדים לבין הנשיאים, מופיעות שלוש פרשיות שנראות לא קשורות בכלל. הראשונה קצת קשורה, ובה כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה וכולי וכולי וכולי. כלומר, אם יש צרוע או זב, אז הוא צריך לצאת מהמחנה, וכולם צריכים לחכות לו. עכשיו, זה לא קשור, וכן קשור. קשור כי עוסקים בפרשת המחנות. כשעוסקים בפרשת המחנות, דנים, ומה קורה עם הצרוע והזב. אז אומרים לנו, הצרוע והזב צריך להמתין לו. מיד אחר כך, מיד אחרי הצרוע והזב, מגיעים פתאום לשתי פרשיות. עוד גומרים את העניין האחד שם של מי שמעל מעל, זה כמו צרוע וזב, לא ניכנס. ומגיעים פתאום לשתי פרשיות. סוטה ונזיר. שתי פרשיות שנראות לא קשורות לחלוטין בכלל הנקודה הזאת. שום קשר. פרשת סוטה היא פרשה מופלאה, אני לא נכנס אליה עכשיו, אבל במילה אחת, כל הדין של פרשת סוטה זה רק במצב שאו הוא או היא או שניהם. כלומר, כל אחד מהם יכול להקל. או היא, או הוא, או היא או שניהם, טוענים שהם רוצים ללכת לכל הסוגיה הזאת של השקעת מי סוטה. הדין הוא שאשת איש שזינתה, אז הם אסורים. במידה והם מחליטים שהם אסורים, הם אסורים. אבל במידה ונכנסים לתוך כל הסוגיה הזאת של המקנה לאשתו, זו סוגיה גדולה מאוד, והיא אומרת לא, וסוגיה שחז"ל אומרים שאפילו שם השם נמחה כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אפילו שם השם נמחה, כי לוקחים את פרשת התורה והיא נמחית על המים, כי גם הוא וגם היא בבלבול מוחלט, והם טוענים שהדרך היחידה לוודא לעצמם שהכל נורמלי, זה במשהו רוחני כזה של מי סוטה. זו פרשה שלמה, שפעם צריך ללמוד אותה כשנגיע לפרשת נשא. צריך לדעת את הכלל ההלכתי, זה לא פרשה מחייבת. זאת אומרת, מי שלא רוצה, או הוא או היא, בכלל לא נכנסים לסוגיה הזאת. זה מה שנקרא בהתנדבות. מי שלא, זו ההלכה. מי שלא, אז לא. כלומר, הדין הוא אשת איש שזינתה, אז הסיפור שם מתפרק, כי הם פרקו אותו, אבל אם הם מתעקשים, שהם אומנם מפרקים, אבל הם לא מפרקים, זו סוגיה נורא מורכבת שזה תלוי בהם בכלל. בו, בא, או באחד משניהם, או בשניהם. ואז זה דין באמת מוזר מאוד, מאוד רחוק, מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, שיש לו אגב שני כיוונים. הכיוון האחד הוא שאם באמת נסתת, אז המים האלה ממיתים אותה. ואם היה פה חשד שעב, אז ונקטע ונזרע זרה, אם היא לא ילדה, היא תלד, והעולם כולו, זה פרשה רוחנית לגמרי, שצריך ללמוד אותה פעם בנחת וללמוד אותה להלכה. זו מסכת שלמה. זו פרשה מופלאה. שצריך להיכנס אליה, היא אגב כולה מים. כל הפרשה היא פרשה מעניינת מאוד, שצריך ללמוד אותה מאוד בעומק. אז עוד פרשת סוטה ומי סוטה, זה סוגיה אחת. מה שתסכימו איתי, שזה לא קשור למפקד ולא קשור למחנות. צרוע וזהב, זה שיש בהליכה במדבר מישהו צרוע, אז המחנה צריך לחכות לו. פרשת סוטה זו סוגיה בדנ"א נשים. זו סוגיה בדנ"א אישות, משפחה במשבר. אז חשוב מאוד, התורה עוסקת בזה הרבה מאוד, אבל זה שייך לפרשות אחרות, לחומשים אחרים. מה זה עושה פה בכלל? נגמרת פרשת סוטה, מופיעה פרשה שנייה, נזיר. זה מה קשור? איש כי ידיר והוא רוצה להתנזר והוא לא שותה יין ודיני נזיר. מה זה קשור? זה קורבנות בכלל. שתי הפרשיות מופיעות במקום הכי פחות שייך לעולם. הן בין המפקד לבין עכשיו הופעת הנשיאים והקרבת קורבנותיהם במפקד. פלא עצום, לא קשור בכלל. כששתי הפרשיות מסתיימות, מופיעה בסוף, בסוף, בסוף עוד פרשייה קצרה מאוד, נו, מה? כבוד הכהן, פרשייה קצרה מאוד, אני שואל חברה, ברכת כהנים. נגמרת פרשת נזיר, נגמרת פרשת נזיר, וידבר השם אל משה לאמור, אם כבר כתבנו פרק שונות, אז יש לי עוד משהו בשונות שלא היה לנו איפה להכניס. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ואז, שכחנו איפה אנחנו. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, זוכרים איפה אנחנו. עכשיו באים הנשיאים ומביאים את קורבנותיהם. מה אתה רוצה? מה היה פה בכלל? מה הקשר לסוטה, נזיר וברכת כהנים? אנחנו בסדר כל כך רצוף. מחנות מדויקים. החריגה היחידה הייתה, זה לא חריגה, זה הצרוע והזב שצריך לחכות לו במחנה. נגמר הסוגיה הזאת, עכשיו עוברים לסוגיה של הנשיאים. פתאום עוצרים, כשיש מעילות, מעל, סוטה, נזיר, ברכת כהנים, בכלל לא קשור. גם אם תצליחו איכשהו להכניס אותה, איך ברכת כהנים נכנסת פה? היא ממש לא שייכת. אתם יודעים איפה ברכת כהנים שייכת? יש מקום שכתוב שאהרון, כשהסתיים המשכן ביום השמיני, בפרשה שלנו השבוע. הנה, פתאום חשבתי, מה אתה מדבר על פרשת נשוא, אז יסתדר. בפרשת שמיני כתוב שמסתיים בניית המשכן, ואז אהרון יוצא וישא את ידיו ויברכם. אבל לא כתוב שמה. שואל רשי, מה ברחם? אצלנו בפרשה. אומר רשי, טוב, זה נספר לך בספר במדבר. ברחם ברכת כהנים. מה נספר לך? מה זה פה, סיפורים? מה ברחם? אז תגיד את ברכת כהנים. וישא את ידיו ויברכם, יברכך השם וישמרך. אני חשבתי ויברכם, מה ברכם? אז אם לא חשובה הברכה, אז היא לא, אבל ודאי שהיא לא צריכה להיות במקום שלא שייכת. מה היא עושה פה? רוצים להכניס אותה איכשהו עם אהרון הכהן, אז אחרי בעלותך את הנרות? אתם מבינים מה אני אומר? מה זה עושה פה בכלל? זה לא קשור בכלל. כל זה הקדמה למה שאמרתי שהוא השיחה של הרבי על הדף א' של מסכת סוטה. חכו. אני אגיד את זה קודם כל בפרשה. אחרי זה ניכנס לזה ב... ב... לא, אני משאיר את השאלה הזו פתוחה, וחוזר לשיחה של הרבי, ואחרי זה חוזר לפרשה. איך הוא אמר? יש לנו 48 דפים, ולומדים בין פסח לעצרת 48 דפים, ב-49 יום, לכן מתחילים ביום השני, והמנהג קשה לו בגלל הקלוצקה שיקיד שונו של העמוד הראשון שחסר. ואז הוא אמר, הדף הראשון הוא דף השער. יוצא לנו שמתי לומדים את דף השער? באלף של ספירת העומר. אלף של ספירת העומר זה להיפגש עם המושג מסכת. מסכת, חלק מתורת השם. מסכת, סוטה. המושג הזה, זה הפגישה של יום אלף של ספירת העומר. סוטה, אני קורא כמה מילים בודדות פה. והעניין בזה, הפירוש דסוטה הוא מלשון שטות. חז"ל אומרים איש איש כי תסטה אשתו. תפשין תתה. אנחנו מזכירים את זה הרבה בתנ"ך. כי דרשת חכמינו ז"ל על הפסוק איש איש כי תסטה בסין, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. ולכאורה, ואגב פרשת סוטה, שרמזנו לה למושג ההלכתי שלה, זה המושג הקלאסי של רוח שטות. כי אם מחליט זוג שהוא מתפרק, זאת החלטה, אחד לא קורא לזה רוח שטות. זאת החלטה. טובה, רעה, אבל זאת החלטה. כאן יש משהו שקראתי לו מקודם התנדבות. זאת אומרת, זה לא מצב רגיל של אשת איש הזינתה. זה מצב כזה מורכב ששניהם בעצם נכנסים למציאות כזאת שהם לא רוצים להיכנס אליה. לכן ההגדרה כאן של רוח שטות היא מאוד חזקה במובן ההלכתי של מסכת סוטה, של ההגדרה. ולכאורה, תשמעו את הלשון שלו. בשלמה עצם העובדה דנכנס בו רוח שטות. בסדר, אדם נכנסה בו רוח שטות. אפשרית היא מצד עניין הבחירה. האדם הוא בוחר. קשור גם ללמתת. המלאכים הם לא בעלי בחירה. אבל האדם הוא בוחר. ומעצם היותו בעל בחירה. יש לו את כל האפשרויות גם שתיכנס בו רוח שטות. אחרת לא היה בכלל עולם של, של, של התמודדויות. זה העולם שלה. אבל כיצד ייתכן שעניין כזה סוטה יהיה שם של חלק בתורה? דבר מדהים. אני מבין שהתורה רואה בעין אפשרית מצב של רוח שטות ואומרת איך מתמודדים. אבל אתם יודעים מה כתוב בעמוד השער של מסכת סוטה? יש בתורה מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת ברכות, מסכת שטות. זה חלק מהתורה, זה לא עין שרואה. דבר מדהים. זה התורה עצמה. הוא רק מתחיל. ואף שהקדוש ברוך הוא כל יכול, מכל מקום הרי נאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואני מבליע דברים שלמדנו בתניא יותר מפעם. ועבירה במהותה היא חלק ממה? מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הרעיון של כביכול האדם הנברא, מצד הקליפה, מצד הסתרא אחרא שלו, מבטל כביכול את מקומו של, 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 של לית אתר פנוי מיני. ואם כן נשאלת השאלה, איך ייתכן שבתרתו של הקדוש ברוך הוא על פניי, יהיה עניין של רוח שטות שעלול להביא לעבירה על רצונו יתברך. פרשת אישה סוטה היא בעצם פרשה שלמה, היא לא רק פרשה שעוסקת בחריג, אלא היא פרשה שעוסקת עד איפה יכולה להביא רוח שטות שעניינה לעבור על רצון השם. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מאשר את זה בתוך המציאות? זה דבר מדהים. תמיד אנחנו אומרים בתניא שאלוהים אחרים זה שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח מהאחוריים שלו. עד כמה אפשר? שזהו עניין באלוהים אחרים? זה הביאור בזה. תשמעו. ידוע הכלל בירידה צורך עלייה. השאלה הידועה, שאלת השאלות, עסקנו בה רק בפעם האחרונה בעקבות דברים אחרים. אז למה ירדה הנשמה לעולם? זאת השאלה בסוף תמיד. אז למה ירדה הנשמה לעולם? התשובה ירידת צורך עלייה לא מסבירה את העניין אם אינך מבין את המושג. כי ירידת צורך עלייה פירושו שאני יורד שתי קומות, כי משם יש עלייה שמונה קומות. אבל הנשמה הייתה כל כך עליונה וכל כך עילאית, שהיא לא יכולה לעלות למקום שהיא הייתה בו אחרי שהיא פה. אין לה לאן לעלות. גם הנשמה של משה רבנו לא יכולה לעלות יותר גבוה. אז לאן היא יורדת? לאן היא אמורה לעלות? והתשובה היא יפה. ירידת צורך עלייה פירושו היא מעולם לא הייתה כשהיא הייתה בעולם הנשמות נשמה בגוף. ירידת צורך עלייה זה שהיא יכולה לעלות עלייה של נשמה בגוף. וכשאתה חושב על זה, אתה חושב על כל הבריאה ועל כל המציאות כולה בעולם. כשהקדוש ברוך הוא נתן לוחות ראשונים, זה דבר מדהים. זה נפלא לוחות ראשונים. אבל לוחות ראשונים הם לא הלוחות שאיתם אנחנו יכולים להשתמש. למה? כי הם לא טובים? כי הם לא באו מהשבר. כי הם לא באו מהיכולת שלי לשמוע. כי בכל העם רואים את הקולות, זה דבר מדהים, זה מעין עולם הבא, זה מעין תחיית המתים, אבל אני עוד לא שם. לכן אני צריך לבוא מהמקום של וידבר השם באוזני העם, ולראות את הדברים עד למקום של השבר הגמור, ולמטות את האוהל מחוץ למחנה, ולבוא עם לוחות שניים, ולדעת שבארון הקודש שלי יש לוחות ראשונים ולוחות שניים. ובלי הלוחות הראשונים והלוחות השניים, חסר לי נקודה. הרי לכאורה, אז תתחיל בלוחות השניים. ושמע, אתה צריך את כל המשבר הזה של הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים הם ה-GPS. לכאן אפשר להגיע. אלא מה? לכאן אפשר להגיע לא כי הקודש ברוך הוא יביא אותך, אלא כי מתוך החושך הכפול והמכופל שבעולם הזה, אתה תביא את זה. קוראים לזה יתרון האור מן החושך. יתרון האור מן החושך הוא לא שהאור הוא יותר מחושך. כל אחד יודע את זה. יתרון האור מן החושך הוא שהאור הבא מתוך החושך, הוא יתר לאין ארוך מהאור שבא לא מתוך החושך.
דרגשתי שהחושך עצמו מאיר.
החושך הכפול הוא המכופל, ואז הוא עצמו מאיר.
כן, זה שלוש דרגות ביתרון
עולם. הכי גבוה, הכי גבוה. שהחושך עצמו מאיר, כי אין חושך. הדרגה הגבוהה ביותר כאשר האור הבא מתוך החושך הכפול והמכופל מביא לזה שהחושך הוא עצמו מאיר, כי כל עניינו של החושך, בעברית אגב, זה לא שהוא באמת משהו בפני עצמו, הוא חסוך. הוא פשוט לא מופיע. מה ייתן לחושך הזה להופיע? רק אני, מהכי מלמטה שיכול להיות. עכשיו החידוש הגדול. ידוע הכלל די ירידת צורך עלייה. מה זה עולם של תשובה? ומה זה עולם של מעכבי תשובה? מה זה עולם של מושלמים? שהוא העולם הכי, 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 הכי מסוכן. הרבה יותר משל חטאים. אומר דבר חריף, מיד תראו לאן זה הולך. ידוע הכלל די ירידת צורך עלייה. תזכרו באוויר שדף א' של מסכת סוטה, אנחנו בשיחה הזאת. שדף א' שמסכת סוטה הוא ביום הראשון של ספירת העומר. כשמתחילים את הרעיון של הספירה. ידוע הכלל בירידת צורך עלייה. כלומר, כוונת הירידה היא, צריך להבין את המושג, כדי שעל ידי זה יבוא האדם לעילוי גדול יותר מכמו שהיה קודם הירידה. מה יכול להיות יותר? והוא על דרך מעלת הבעל תשובה לגבי צדיק. לבעל תשובה יש מעלה יותר מלצדיק. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. וזהו גם הדיוק בלשון אין אדם חוטא אלא אם כן הוא נכנס בו רוח שטות. מה זה נכנס? שבעצם היה צריך להיות כתוב בעברית, אין אדם חוטא, אלא בגלל השטויות שלו. שבעצם אין הדבר שייך אליו כלל, אלא שנכנס בו ממקום אחר. תודה רבה. הרוח שטות זה לא שלי, זה לא אני. אני משהו אחד. והרוח שטות היא משהו שנכנס אליי כדי ליצור עוד ירידה צורך עלייה. וכל החיים הם בעצם רוח שטות של משהו שנכנס אליי כדי ליצור עוד ירידה צורך עלייה. שבעצם אין הדבר שייך אליו כלל, אלא שנכנס בו ממקום אחר, באופן דנורא עלילה על בני אדם. אתם יודעים מה זה נורא עלילה על בני אדם? הוא זורק פה פסוק שלא מובן. יש פסוק בתהילים שכתוב בו כך. פסוק בתהילים. פעם למדנו אותו בגינה. לכו וראו מפעלות אלוהים. לכו וראו מפעלות אלוהים. נורא עלילה על בני אדם. מה פירוש? אז הפירוש הרגיל, חולם שהכל נהיה בברות. לכו וראו מפעלות אלוקים, הרב אומר חצי מילה, אבל הוא מתכוון פה למדרשים שלמים. לכו וראו מפעלות אלוקים, תסתכלו בעולם, נורא עלילה על בני אדם, הוא העילה של הכל, הוא הגורם, הוא המקור של הכל. אבל המילה עלילה אצלנו, יש לה קונוטציות אחרות. נכון? העלילו עליי עלילה. אז נורא עלילה יש לה קונוטציות אחרות. אומר המדרש תנחומה בוישב, תפתחו אותו בפנים אחר כך ככה לשבס חול המועד, הוא מצוין. אומר המדרש תנחומה לא יאמן. לכו וראו מפעלות אלוהים, יש המון מפעלות. אבל אני רוצה להראות לכם את המפעל הכי גדול שלו. הוא מעליל עלינו עלילות. קונספירציה כל העולם. כך אומר תנחומה בוישב, אני אומר את זה יפה. אתה אומר שירדנו למצרים בגלל שמכרנו את יוסף. כך אומר המדרש. כן. אבל הרי כבר אמרת לאברהם בברית בין הבתרים שנרד למצרים. אז אחרי שתכננת תוכנית, חיפשת השם. ואז הרגנת לנו תרגיל, ועכשיו אתה אומר שאנחנו השם. אני אומר את זה במילים יפות. תנחום הוישת, תסתכלו, שם זה בלי צנזורה. אני אומר שכוח. אני אומר את זה עם הצנזורה. לכו וראו מפעלות אלוקים, יש לו המון מפעלים. הוא בנה יבשות, ימים, אבל המפעל שלו זה העלילות שהוא עושה איתנו. נורא עלילה על בני אדם. נורא, והתשובה של הקדוש ברוך הוא, ירידה צורך עלייה. מה שאתה מכרת את יוסף, אל תבלבל במוח, זה אתה החלטת. ואל תערב את שני הרבדים. יש שני רבדים בעולם. יש את הרובד של איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכל צפוי והרשות נתונה. ויש את הרובד של הבחירה שלך, ומכל המפעלים, זה המפעל הכי קשה להסבר. לכו וראו מפעלות אלוקים, כאילו כתוב בפסוק. תראו לי מפעל קשה להסבר, יותר מהאדם. תראו לי מפעל כזה. אמרתי לכם, פעם ישב איתי אבא, אמר, אני את הילד שלי לא אבין בחיים. אמרתי לו, הכל בסדר, רק למה אתה מתופקן מזה? אז אמר לי, מה פירוש? אמרתי לו, כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. אתה קודש ברוך הוא, אתה תבין בחיים? אז מה אתה רוצה? זה צלם אלוקים, למה שאתה תבין? מה עושים עם הקודש ברוך הוא? אמרתי לו, כמו שעובדים את השם, תעבוד עכשיו בעיר שלך. זו דבר. אילו ידעתי, הייתי. הכל אותו דבר. כל אותו דבר. מה אתה מנסה לי צלם אלוקים אחר? מה אתה מנסה להחליף? נורא עלילה על בני אדם, זה המפעל הכי מופלא. שהקודש ברוך הוא גורם, שאני אחראי על רוח השטות שנכנסה בי, אבל כיוון שזה נורא עלילה על בני אדם, זה חלק התורה. אתם שומעים מה כתוב פה? זה חלק התורה. יש מסכת שבת, יש מסכת קידושים שעוסקת באיך הזוגיות היא קודש, יש מסכת סוטה. זה שם של מסכת. זה יום ראשון לספירת העומר. וזאת כדי שעל ידי זה יבוא לעילוי גדול יותר מכמו שהיה לפני הירידה. אני חשבתי לעצמי בדף ב' של מסכת סוטה, אתמול כבר למדו דף ב'. אז שם כתוב, למה מסכת סוטה מופיעה אחרי מסכת נזיר? זה מתחיל בשאלות תבניתיות, ואז עוברים לסוגיה עצמה. וכתוב שם בין הדברים שמופיע שם הביטוי הידוע, קשה לזווגן יותר מקריאת ים סוף, כקריאת ים סוף. אנחנו ערב שלי של פסח. קשה לזווגן כקריאת ים סוף. שואלת הגמרא, מה קשה לזווגן כקריאת ים סוף? אני אגיד לכם איך זה מופיע בגמרא. מה אומרת כך? אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו. אם האדם מסתבך, אז הוא אשם. שיבדוק את זה. אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו. שואלת הגמרא, איך אתה אומר אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו? אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, וזהו שלמדנו קשה לזווגן כקריאת ים סוף. לכן זה כל כך קשה, כדי למצוא בדיוק את ה... שואלת הגמרא, באמת, הרי למדנו ש-40 יום קודם יצירת הוולד, הכל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. ו-40 יום קודם יצירת הוולד, דבר אחד ודאי עוד לא היה, דבר אחד מה לא היה? מה עשיו? כתוב שהמלאך הממונה על ההיריון, נתניה בהתחלה, אומר נמוך, גבוה. אבל הוא לא אומר, נו, צדיק או רשע. אז אם 40 יום קודם יצירת הוולד כבר יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני, אז איך אתה אומר עכשיו שמזווגין לאדם לפי מעשיו? עונה הגמרא תשובה, הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. בזיווג ראשון זה בהתחלה. זיווג שני זה כבר לפי מעשה. יוצא דבר מאוד מעניין, שזיווג שני יותר טוב. זה מתאים. לא, זיווג ראשון זה התאמה שמימית. טוב, אז אני אשאל את זה אחרת. אז מי שלא זכה לזיווג שני, ברוך הוא ברוך שמו, אין לו לפי מעשה ואין סיכוי. אני אגיד לכם דבר שחשבתי אתמול. אתם יודעים מה זה זיווג ראשון וזיווג שני? זיווג ראשון זה כשהתחתנת. זיווג שני זה דקה אחר כך. וזיווג שני זה עוד דקה. ואחרי זה עוד דקה זה עוד זיווג שני. ואחר כך זה עוד זיווג שני. ואחרי זה זה עוד זיווג שני. זיווג ראשון זה כשהצלמים עשו וואו. ואז כולם כתבו בהזמנות מן השמיים. ואני מה זה זוג מן השמיים? קוראים לזה בעברית של היום יציקה. תראו לכם נופל עליך פתאום משהו מהשמיים לא נעים. זה צילומים טובים לשביגירים. זיווג שני, זה אתה בזיווג שני. אחרי השבר הראשון מתחיל הזיווג השני. ואז זה לפי מעשה. יש בירת הכל. יש בירת הכל. לא, הכל זה עושים ככה. זיווג שני, אני חושב שזה דבר אדיר. זיווג שני זה אתה עצמך. איך אתה בלוחות שניים שלך. למה צריך שיהיה מונח בארון? שברי לוחות ולוחות שניים. כי מי שלא קולט את שברי הלוחות, לא קולט לאן הוא יכול להגיע. והוא לא קולט לאן הוא יכול להגיע רק מהשבר. ואז הוא אומר, אתם מבינים מה זה דף א' של מסכת סוטה? אתם מבינים לאן זה הולך? יום ראשון של ספירת העומר? יצאתי ממצרים בליל הסדר. ואז מה קורה ביום ראשון של ספירת העומר? יצאתי ממצרים, ואני עכשיו, אתם יודעים מה היה ביציאת מצרים? כולם התרגשו, נכון? אפילו הילדים שרו פרו בפיג'אמה באמצע הלילה, אתם זוכרים? היה ליל הסדר, ומותניכם חגורים, ובחיפזון, ומצות, ואז התחילו ללכת, ופתאום כאב בבטן. ואגב, עוד 6 ימים יגיעו לים סוף, והתחלקו לכיתות כיתות. חלק יגידו שווים למצרים. חלק יגידו נמתים במדבר. חלק יגידו קופצים לים, לא בשביל לעבור, בשביל לא לעבור. עד שיקום איזה נחשון בן עמינדב עוד מעט. הוא אגב הנשיא הראשון בא אחרי פרשת סוטה ונזיר. חכו. עד שפיסוף מישהו יקום. מה קרה שם? הרי אתמול כולם אמרו, מי שיעבור על כל המקרא, ואחרי זה יעבור על חייו, יגלה שזה מתרחש מההתחלה. אמר הקודש ברוך הוא לבריאה, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי. אבל הארץ חטאה. היא הוציאה עץ, עושה פרי. ולעתיד לבוא היא תעשה עץ פרי, עושה פרי. עוד יותר מההתחלה. כי החושך עצמו יאיר. אז מה היה ההתחלה? זיווג ראשון. קודם יצירת אבל. הקודש ברוך הוא נותן לך את הכוח. הוא איתך במסכת סוטה. כמו שהוא איתך בקידושי. אנחנו אוהבים את הקודש ברוך הוא בשעות הקבלה בבית הכנסת. הבאנו את זה מהדת שעושה את זה רק ביום ראשון. זה לא משלנו. ומי שמפתח את זה אצלנו, לוקח אותנו לשם. לא פחות מזה. התורה היא של לומדי מסכת סוטה. התורה היא של בעלי תשובה. ותורה שהיא לא של בעלי תשובה ולא של לומדי מסכת סוטה, היא רעה. כלומר, היא לא מספיקה. היא רעה. היא ההפך. ניסה ממש. זה הפוך הגמור. וכן הוא בנוגע לירידה בסוטה, שהכוונה בזה היא, עכשיו תשמעו איזה יופי, הרי מה כתוב שם בפרשת סוטה המוזרה שלנו? שעל ידי מי סוטה, יהיה העילוי ונקטע ונזרעה זרה. חנה, אתם זוכרים את תפילת חנה הגדולה? חנה שמתפללת כי אין לה ולד? וחנה שמתפללת, כתוב שם, שהיא מדברת על ליבה, והיא אומרת, השם אלוקים צבאות, אמהות תראה באוני אמתך, וחזל אומרים שהיא התפללה, כתוב בפעם היחידה בכל התנך, ותתפלל על השם. לא לפני, לא אל. מופיע שם כמה, לפני, אל, בסוף, עשי, על השם. אתם יודעים מה זה להתפלל על השם? להבדיל. אתם יודעים מתי מתפללים על מישהו? עכשיו הבנתם מה זה ותתפלל על השם. מה לא, ריבונו של עולם, עליי אני מבקשת? על החילול השם שלך אני מבקשת. איזה חילול השם, משם מה בראת בי בכלל דדים הללו? ותתפלל על ליבה. משם מה בראת את זה? משם מה בכלל בראת את העולם? מה יגידו? ואז כתוב, אמרה, אוקיי, אז אני אשתה מייסותה. אשתר בפני בעלי. אשתה מי סוטה, יתגלה שזה לא נכון, ואתה התחייבת ונקטע ונזרעה זרה. אתה רוצה שאני אעשה תרגילים איתך? אני עושה. וחנה. רק חנה. אגב, את כל דיני תפילה לומדים ממנה. רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. כל דיני תפילה נלמדים שם. ואני אומר, חנה אמרה, אתה עושה תורתך פלסטר. אין דבר כזה שאתה הורדת שלא לצורך עלייה. אין, לא מקבלת. לא מוכן, לא יכול להיות. אם הורדת לא לצורך עלייה, זה חילול השם. זו בעיה שלך. ומשם המקור. משם כל סוגיית תפילה נלמד. אז מה זה ירידה דסותה? שעל ידי זה יהיה העילוי דה ונקטע ונזרע זרה. אם הייתה עקרה נפקדת. אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. ככה מתארת הגמרא. וכאן סופר בגמרא בנוגע לחנה, אם ראו תראה באוני אמתך, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, אם ראו מוטב, ואם לאו, תראה. זה לשון הגמרא שם. ואם לאו, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי. הוא ממשיך בסוגיה, ואז הוא אומר כך. מכיוון שכוונתה לא הייתה אלא כדי שעל ידי זה יהיה העניין דה ונקטע ונזרעה זרה, אז ממילא בתוך כל סיפור הסתירה שהיא כאילו מאיימת עליו, זה לא חטא. אלא היא אומרת, מה התורה? מה הירידה? ואז הוא מגיע בסוף. ובנוגע לחיצוניות העניינים במעשה בפועל, אשר המעשה הוא העיקר, אם אלא זה מועילה התשובה, שכן כאשר דחק ומתחזק וכולי מקבלים תשובתו. אתם יודעים מה המשפט הזה אומר? המשפט הזה אומר שבכל מקום שכתוב ששם כבר לא מועילה תשובה, הכוונה היא לא מועילה תשובה במצב נורמלי. אבל דחק ומתחזק, הפך את העולם. אין דבר כזה בעולם מציאות שאין בתשובה. איפה היסוד של הכל? בסוטה. ולמה זה כך? מכיוון שמצד פנימיות העניינים לא היה כאן עניין של חטא. נכנס בו רוח שטות. הוא אומר בסוף יותר, ויש להוסיף בזה בעומק יותר. אפילו כשהסתירה היא רק מצד הרוח שטות, בלי שום מגמה טובה. סתם, סתם, סתם. יותר גרוע. סתם לא רוצה כלום, נמאס מהכל, הולך. ויתרה מזה. אפילו לאחרי שנתברר שהיה עניין של הפך הטהרה וכו', הנה גם אז מצד פנימיות העניינים כפי שהם למעלה, לא במחשבתו של האדם, לא ברגשותיו. תכלית הכוונה בזה היא, תכלית הכוונה בזה היא, בשביל העלייה בתשובה. כלומר, כל הירידה אינה אלא, זה מדהים אגב, הוא גומר פה בפרק למתת בתניה, כל הירידה אינה אלא כדי שסוף כל סוף יבוא לעילוי בתשובה. עכשיו הוא מצטט את התניה, שהרי בוודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא יידח ממנו נידח. ראית יהודי שאתה מבין שאין פה אפשרות לתשובה, יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא. הבריאה לא קיימת. ראית ירידה, זה מעבר לכל מחשבה של אדם, כמו שאתה לא יכול לקלוט בעולם האצילות, אם אתה במקום יותר נמוך, אתה לא יכול לקלוט את זה, כי אתה, לא, כי אתה נברא, ואתה לא יכול לקלוט בעולם, אתה לא יכול לקלוט בעולם הבריאה, אתה לא יכול. אתם יודעים היסוד התשובה? שעצם הירידה היא נורא עלילה על בני אדם. לכו וראו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. זה לא יאמן לך. ולכן גם אז, הרי זה, השער של מסכת סוטה, שם בתורה. כמו קידושים, כמו שבת, כמו עירובים, כמו פסחים, כמו נידה. זה שם בתורה. מה? הנכנס בו רוח שטות, שלוקח אותך עד למקום הכי נידח, שאין בו שום מגמה טובה, רק רע. והירידה הזו בסופו של דבר באה לגלות עד איזה עומק יבוא האור מתוך החושך, ויגלה שהחושך הכי כפול ומכופל הוא עצמו מאיר. ולכן גם אז הרי שם דה תורה, סוטה הוא שם דה תורה, ומכיוון שבוודאי סופו לעשות תשובה, תשמעו טוב, מכיוון שבוודאי סופו לעשות תשובה, במהות סופם בתחילתם, נמצא שתכליתו של החטא, מה תכלית החטא? כמו שהוא מצד למעלה, לא מצד האדם, שתכליתו של החטא הוא העלייה. מה יותר ממכירת יוסף? אין יותר. ותכליתו של החטא הוא העלייה. כשיוסף אומר לאחים, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, הוא אומר להם, לא חטאתם? אתם יודעים מה הוא אומר להם? הוא אומר להם בשתי מילים, במילה אחת, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. אתם יודעים מה הוא אומר להם? אומר להם, חבר'ה, תפסיקו לעשות לימדנות ברשי וברמבן, עם המדנים מכרו, הישמעלים מכרו, אתם הולכים שיהיה לכם נוח לשבת עם הקוגל? תרגעו כבר, וורטים בפרשת שבוע גם לי יש. אתם מכרתם. שולם עליכם. כל הביזנס שלכם מאז על זה. כל גרוש שעשיתם בביזנס, על הרווח של ה-20 כסף שם. אבל עכשיו רק רציתי להגיד לכם דבר אחד. ותכלית החטא לעלייה. זה דבר מדהים מה שאמרה. חז"ל אומרים את מה שאמרת במשפט אחד. כלכלתם של שבטים העלתה את העולם. הרי כשהשבטים מכרו את יוסף, יוסף הגיע למצרים. כשיוסף הגיע למצרים, הוא הוציא את מצרים ממצרים. לכו וראו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. על העלילה הזאת שאני מכרתי את יוסף, 3,000 שנה אנחנו משלמים מחיר. עוד לא למדנו בכלל שצריך להפסיק את זה. מה שזוכרים מההיסטוריה של מכירת יוסף הוא דבר אחד. אגב, אתם יודעים, לא כתוב בשום מקום, זה לא אגב, לא כתוב בשום מקום שהאחים חזרו בהם מהטענות לגבי יוסף. תבדקו את זה פה. היו להם טענות קשות מאוד על יוסף. רציניות מאוד מאוד מאוד. בשום מקום לא כתוב שהם חזרו בהם מהטענות. והוא נער את דמי בילה ואת דמי זלפה. חזל הדליפו לנו חלק מהטענות. חבל על הזמן. ויבא יוסף את דיבתם רעה. האחים טענו שזה יתמשך בהמשך. כולם לומדים את אשת פוטיפר ואומרים, פילה פלואים. אבל האחים ידעו גם רעה שיהיה לאשת פוטיפר. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. והאימו לגמרי, הכל הם למדו. לא כתוב שהם חזרו בהם. 3,500 שנה עברו מאז. יותר, 3,600. מה נשאר לנו בהיסטוריה? היו תיקים של מסמכים. נשארו לנו 9 אבות גדולי עולם שצרפו שם שמיים, צרפו את הקודש ברוך הוא למניין, ואמרו שאין מקום לתשובה. ואמרו שאין מקום לבירורים. ומה נשאר מיוסף? היסוד של צדיק יסוד עולם. מי שמכל האחים עבר את כל השברים הכי גדולים, הוא זה שגילה את יסוד הצדיק ואת יסוד התשובה ואת היסוד. את הכל. הוא המשביר. הוא המשביר שגילה את זה לישראל, וגילה את זה כמו שאנה אומרת לכל העולם כולו. כלומר, לא רק שאתה תעשה תשובה, אלא הלווה להיך ממנו נידח פירושו שזה יתרחש בכל המציאות, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, אחרת יש פה טעות בעיצור.
זה גם
משמעות שאומר,
מוכנה,
שאומר לגבי
ברוך הוא.
בעגל, גילי פלאות. אז מה, אז עכשיו יהיה מושלם אחד? תקשיבו לאן הוא הולך. לא רק שבסופו של דבר אדם עתיד לעשות תשובה, ולא עוד אלא אפילו כשהחטא הוא באופן דאכתה ואשוב. אומר חטא ואשוב וחטא ואשוב, נו, אין מספיקים. שאז אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הרי מלומד את זה מהתניה. גם אז, הרי מצד פנימיות העניינים כפי שהם למעלה, הכוונה בזה היא שיהיה דחק ונתחזק, היינו לעוררו לתשובה נעלית יותר. אין מספיקים בידו לעשות תשובה זאת, התשובה הזאת לא מספיקה, אתה צריך למצוא דרך אחרת. אבל אם אין תשובה, אין שום זכות קיום לעולם. צריך לסגור את העולם באותה שנייה. אז במסכת סוטה יש 48 דפים. למרות שהיא מסתיימת בדף מ"ט, דף ב' מתחיל. אז מה לומדים ביום הראשון של ספירת העומר? וגבל, את זה שיש בתורה מסכת סוטה, את זה צריך ללמוד כל היום. כל היום, ביום הראשון של ספירת העומר, צריך ללמוד שמסכת סוטה זה לכו וראו מפעלות אלוקים נורא עלילה על בני אדם. זה דבר לא יאמן, זה לא נתפס בכלל. אתמול יצאת ממצרים, פילי פלאות. אז ביום הראשון אתה מתחיל עכשיו לעלות את השערים של מצרים. זאת אומרת שביום הראשון באיזה שער אתה? 49. תזוזה של מילימטר ימינה והכל גמור, אתה בקליפות התנועות. היום אתה עוד לא יכול להתחיל והמקנה לאשתו, רבי זר אומר, רבי יהושע אומר, אתה צחוק. אתה יודע מה תלמד היום? מסכת סוטה. תחזור על זה 2,000 פעם. עכשיו חזרה לפרשת נושא, שהיא הפרשה שקוראים תמיד אחרי שבועות. ולעניות דעתי, מסיבה ברורה לגמרי. לא נגענו, אבל אני ארצה בין פסח לעצרת להיכנס עוד פעם לרות. והפעם ככה, מה אני רוצה לכתוב את זה? עסקנו בזה לפני שנתיים או שלוש, לא זוכר, שלוש או שנתיים? לא אכנס, אבל כל עניין חג השבועות, כל עניין חג השבועות הוא הסוגיה הזאת. כל עניין חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו שבסוף נשברה. מי שחוגג בשבועות ואומר, טוב רגע, ומה היה תכלס בסוף? קיבלנו את המתנה, ו... ותמיד הילדים בסוף הסיפור רוצים לדעת ומה קרה. ואז אבא אומר, עזוב, למה עכשיו? למה להרוס חטא הלילה? בסוף הכל נשבר, היה חטא העגל, היה איבני. אז מה זמן מתן תורתם? ומה יהיה בסוף? ואז מיד אחרי חג השבועות קוראים פרשת מסו. ובפרשת מסו כתוב כך. כלומר, לפני חג השבועות מתחילים במדבר, אחרי חג השבועות מסו. ובמדבר מסו כתוב כך. אתה יודע איך חי עם של תורה? כל אחד יודע איפה הוא. דגל מחנה ראובן, דגל מחנה דן, דגל מחנה יהודה. כל נשיא יודע איפה הוא. אין עוד פרשה שבה הכל חוזר אותו דבר. קורבנו כערת קץ משעמם כבר. הכי קל לקריאת התורה, כי אתה חוזר על אותם טעמים. אותו דבר, הכל, איזה טקס. בסוף אהרון בא עם הנרות. מדהים. מלכת. הכל, הכל, הכל כל כך נפלא. נו, ומה בסוף? אחרי שאהרון בא עם הנרות, אחרי ש... מה בסוף? מה קורה אחרי הכל? זה בסוף. ואז פתאום באמצע פרשת נסו. עוצרים ואומרים, יש לנו כאן שלוש פרשיות חריגות. האחת, ומה קורה עם מי שלא מסתדר במחנה? כי הוא סוטה. כי הוא נכנס בו רוח שטות הכי הכי נמוך שיכול להיות. ואז באה הפרשה השנייה. ומה קורה עם מי שלא מסתדר במחנה כי הוא נזיר? אלה שתי הפרשיות הכי קיצוניות של התורה. ואז פרשת נזיר. ואז הפרשה השלישית. ועכשיו ברכת כהנים. לדבר השם אל משה לאמור. מה להגיד לאהרון? דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. וזה אמרנו בכלל לא קשור, נכון? אמור, נו, אמור להם. למי? להם. למי אמרנו? להם. לשון יחיד או רבים? לשון רבים, אמור להם. זה חייב צריך להיות כתוב. אמור להם, יברככם השם וישמורכם. יאר השם פניו עליכם ויחונכם. חונכם נשמע לא טוב, יחונכם משהו. יישא השם פניו עליכם וישם לכם שלום, ואז הייתה צריכה לבוא דרשת הרב על זה ששלום זה רק ברבים, ולא, משהו כזה. נכון? הציבור, דרשה יכולה להיות פה יפה מאוד. אבל כתוב, אמור להם יברככם. יאר השם פניו אליך וישם לך. שלום. תגידו, טוב, אולי זה לכל הכלל כרבים, כן? ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. לא הבנתי. אתם יודעים מה תפקיד הכהנים? לבוא את כלל ישראל של פרקים א', ב', ג', ד', לפני הנשיאים, במחנות, ולהגיד להם כולם, כאן הפרט לא הולך על מזבח הקולקטיב. זה לא התפיסה שלנו. כאן כל העם כולו יחלל יום כיפור שחל בשבת על אחד שחרג מהמחנה. כאן כל עוד יידח נידח אחד, כל המחנה עוד לא יצא ממצרים. זה לא יאמן. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך. אבל עזוב, זה באמת חריג מוגזם. זה לא סתם חריג, זה הכתב ואשוב. זה הכתב ואשוב עם תעודות. שמעתי. אתם תצטרכו להמתין. כולם צריכים להמתין בגלל... כן, כן, כולם. כי יש סוטה, יש נזיר, יש ברכת כהנים. זה דבר לא יאמן. כשנגמר סוטה, נזיר וברכת כהנים, עכשיו בואו מוזמנים נשיאי השבטים להביא את הקורבנות. והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, כל אחד מביא את הקורבן. ואז אהרון הולך ומעלה את הנרות אחד אחד. ספירת העומר היא בעצם היכולת להגיע מיציאת מצרים ולתרגם אותה להר סיני, אבל היכולת לתרגם אותה להר סיני עוברת את כל ימי הספירה. כדי לעבור את ימי הספירה צריך באחד לעומר ללמוד את דף השער. וכשעמדת באחד לעומר את דף השער, עכשיו אתה יכול להתחיל להיכנס למתן תורה. זה שיחה שפותחת באיך הוא אמר בהתחלה? קלוץ קשי. מבינים מה יוצא משיחה בקלוץ קשי? עכשיו מה יוצא משיחות לא בקלוץ קשי? טוב, מועדים לשמחה.